היום בעזרת השם אנחנו נלמד יסוד גדול מאוד, שמי שיזכה להפנים את היסוד הזה אין ספק שזה יעשה לו שיפור גדול בחיים שלו, והוא יסתכל על העולם אחרת לגמרי. בפרט בעקבות כל מיני שאלות שאני נשאל, למה מגיע לי ולמה קורה לי ככה ולמה הקדוש ברוך הוא לא שמע את התפילה שלי, כל מיני קושיות על בורא עולם. והנה אני משתדל והנה אני מנסה ובא לי הפוך. אז היום בעזרת השם אנחנו נקבל תשובות, ונקבל תשובות למה השם לא נותן לנו, למה אנחנו חושבים ככה. אבל יותר ממה שאני רוצה שיהיה תשובות, אני רוצה שגם יהיה לנו כלי מעשי, שבעזרת השם יהיה לנו שיפורים, שנחווה בעזרת השם שיפורים בחיים שלנו, שזה לא יהיה מצב כזה, טוב, למה לא מגיע לי, או למה אני לא מקבל, או למה לא הולך לי. ובעזרת השם, אחרי שנראה שלושה מקורות חזקים מאוד מצדיקים, ובעזרת השם שתיקחו את הדברים ותפנימו אותם, אז בסוף גם ניתן כמה כלים מעשיים, שכמה שאתם תהיו רציניים ותיקחו את הדברים ברצינות, אז ככה בעזרת השם אתם תראו את השינוי לטובה. אז אנחנו נתחיל מהמקור הראשון של רבי נחמן מברסלב בליקוטי מוהר"ן, תורה קע"ב. ובתורה הזו רבי נחמן מגלה יסוד גדול, ולא נכנס עכשיו עם בלבולים. כל החסרונות שיש לאדם. אתה רוצה לדעת למה יש לך חסרונות? הוא לא אומר לך, אין לך חיסרון, אין לך כלום, אתה מדומיין, הכל טוב, הכל בסדר. הוא מודע, יש חסרונות. אתה רוצה לדעת מאיפה נובעים החסרונות האלו? עכשיו הוא מפרט. אין בנים, או פרנסה, או בריאות. הוא לקח את שלושת הדברים הכי עיקריים שיש. אדם שהוא חולה, איך כל הזמן אומרים, העיקר? העיקר הבריאות. הנה, שאלתי, העיקר מה? זה הורים עיניים למעלה, העיקר הבריאות. נהיה כבר... דבר שני, מה עוד עיקר? פרנסה, ממון. רוב היום, עובדים. ודבר שלישי, ילדים. אדם שאין לו ילדים חשוב כמת. אז שלושה דברים עיקריים. עוד חסרונות שחסרים לאדם, אבל זה אין מה לפרט, אומר רבי נחמן. אני אומר לך את שלושת החסרונות הגדולים מאוד. כל החסרונות שיש לאדם, אין בנים, או פרנסה, או בריאות, הכל הוא מצד האדם עצמו. כי אור השם יתברך שופע עליו תמיד. אך האדם על ידי מעשיו הרעים עושה צל לעצמו, שאין מגיע עליו אור השם יתברך. כלומר, אומר רבי נחמן מברסלב יסוד גדול מאוד. תדע לך, בורא עולם משפיע עליך תמיד שפע גדול. תמיד. לא מחסיר ממך כלום. אתה רואה חיסרון כלשהו? תדע לך, זה מצדך. זה לא מצד הבורא. אתה עושה צל לעצמך, והצל הזה מונע ממך לקבל את ההשפעה מאת הבורא יתברך. כמו שיש שמש, והשמש מאירה לכולם, לכל כדור הארץ, השמש מאירה עכשיו. יבוא בן אדם ויפתח שמשייה, הוא עושה צל. הוא מונע מקרני השמש להגיע אליו. אז זה צל שהוא קצת קלוש, שמשייה עדיין יש לו אור. הוא יכול לעשות צל יותר מגושם. הוא יכול להיכנס לתוך בית. יש בטון. אז יש חלון, נכנס קצת מהחלון. הוא יכול לסגור את הווילון. הוא יכול לסגור את התריסים, הוא יהיה חשוך. באמצע היום. מה קרה? יש בעיה בשמש? אין בעיה בשמש. השמש ממשיכה להעיר. אז למי הבעיה? בזה שמקבל את קרני השמש. הוא עשה צל לעצמו, הוא נמצא במקום מוצל, שהוא לא יכול לקבל את קרני השמש. אומר רבי נחמן מברסלב, יסוד גדול מאוד. תדע לך, בורא עולם משפיע תמיד. תמיד הוא משפיע את השפע שלו. שפע של אור, בורא עולם נקרא בקבלה, אור אינסוף. אור אינסוף. זה אור אינסופי, אור אלוקי שתמיד מאיר בבריאה. מה הוא מאיר בבריאה? הכל. תמיד אני מביא את המשל, חשמל. מה החשמל הזה עושה? הוא מקרר, מחמם. זה תלוי, אם תחבר את החשמל למקרר, מה הוא יעשה? הוא יקרר. אם תחבר את החשמל לתנור, הוא יחמם. החשמל הוא אותו חשמל. איפה היה ההבדל? בכלי. למה אתה מחבר את החשמל? אז אם תחבר את זה לתנור, אז יצא חום. הכל תלוי בכלי. בורא עולם, אני השם לא שניתי. אין בו שינויים. אין לו איזה אור של פרנסה, אור של זיווגים, אור של ילדים, של בריאות. השפע הוא אותו שפע. תלוי עם איזה כלי אתה בא. תבוא עם כלי של זיווגים, תקבל זיווגים. תבוא עם כלי של בריאות, תקבל בריאות. תכף נבין איך עושים את הכלי הזה. אבל הכל תלוי בכלי. תמזוג מים לקוס בצבע כחול, אז אתה תראה את המים כחולים. אדום, תראה את המים אדומים. הכלי עושה את השינוי, אין במים שינוי בצבע. אין. בורא עולם, אני השם לא שניתי. עם איזה כלי שתבוא לבורא עולם, ככה אתה תקבל את השפע שאתה רוצה. אז אומר רבי נחמן, כל החסרונות שיש לאדם, בנים, פרנסה, בריאות, הכל מצד האדם בעצמו שעשה צל, והצל הזה מונע ממנו לקבל את אור השם. רבי נחמן מדבר פה עכשיו על דברים גשמיים, כל שכן דברים רוחניים. שאדם מתפלל על דברים רוחניים שהוא רוצה להשיג אותם, רוצה קרבת השם, רוצה עבודת המידות, לבטל כל מיני תאוות. בעולם לא רוצה לתת לך, הוא רוצה יותר ממך. יותר ממה שהעגל רוצה לנוק הפרה, רוצה להעניק. בעולם רוצה לתת לנו יותר ממה שאנחנו רוצים. אבל אם אנחנו לא מוכנים ואין לנו את הכלי המתאים, תינוק, עכשיו מה אתה מתקמצא, נותן לו בקבוק? ככה עם איזה חור מטפטף. תן לו כוס, שישתה עם כוס. מה אתה מביא לו חלב בכלל? לא, אתה אוכל, עושה על האש, בשרים. אתה מביא לו איזה מטרנה? תן לתינוק סטייק. למה אתה לא מביא לו סטייק? זה יהרוג אותו. אז מה עושים? הוא לא יכול, אין לו את הכלי המתאים, לא שיניים, לא כלום, לא יכול להקל את זה עכשיו. אז מה נותנים לו? נותנים לו חלב. הוא יכול להקל את החלב. גם, אני לא נותן לו עם כוס, אני נותן לו עם בקבוק, עם חור בפתמה, חור קטן כזה, וזה גם משתנה בגילאים, לאט לאט מגדילים לו יותר שהתינוק לא יחנק. אז בעצם, לפי הכלי, ככה אני יכול להשפיע. בעולם רוצה להשפיע לך מה שאתה רוצה. מה שאתה רוצה, אבל לפעמים אתה לא מוכן. זה יכול להרוג אותך, זה יכול לפגוע בך. זה מה שאנחנו מתפללים, גומל חסדים טובים. יש חסדים שהם אינם טובים? כן? אדם, בעולם, אני רוצה את הזיווג הזה, בבקשה תעשה שאני אתחתן עם האישה הזאת. אני רוצה את העבודה הזו, בבקשה תעשה שיקבלו אותי. כל מיני דברים שאדם מבקש מבורא עולם. יכול להיות שזה לא טוב לו. מה לא? אני זה אישה מצוינת. מאיפה אתה יודע? אתה יודע מה טוב לך? העבודה, העבודה הכי טובה בעולם. אתה יודע מה יהיה איתך עוד כמה חודשים, עוד כמה שנים? אני רואה קדימה. אז אני רוצה, יש לי תוכניות טובות בשבילך. עכשיו מה אתה חושב? הנה, אני מצמצם אותך, אני עושה שלא יקבלו אותך, אני עושה לך כל מיני מיניות, אבל לטובתך. כי אם אני אתן לך את זה, זה לא יעשה לך טוב. אז גומל חסדים טובים, השם ברוך עושה לנו חסד טוב. לא מה שאנחנו חושבים.
אז רק, איך מבקשים?
אז לדוגמה, היא שואלת איך מבקשים. אז לדוגמה, אם אדם עכשיו יוצא לשידוך והוא מעוניין בבת זוג, או הפוך, היא מעוניינת בבן זוג, אז עכשיו היא לא תתפלל, בבקשה, ריבונו של עולם, תעשה שהוא ירצה אותי, ושהוא יסכים והכל יהיה טוב. אולי זה לא זה. אז מה, לא נתפלל? נתפלל, בורא עולם. אם זה הזיווג שלי, אז תעשה בעזרת השם שזה ייגמר בכי טוב, יתבטלו העיכובים, יתבטלו המיניות, ונמצא חן ושכל טוב, אחד בעיני השני. אבל אם זה לא הזיווג שלי, אז תחתוך את זה כמה שיותר מהר, תן בליבו שלא ירצה, או אני, ככה שאני מיד יבין את זה, כדי שלא ניקשר יותר מדי רגשית ולא יהיה אחר כך. אז תחתוך את זה מהר, וכן בכל הדברים. אם זה מקום עבודה שהיא טובה בשבילי, כפי מה שאתה רואה בורא עולם, אז תעשה שיקבלו אותי, ואני אמצא חן ביניהם, ויהיה לי טוב בעבודה הזו. אבל אם זו לא עבודה טובה בשבילי, אז שלא יקבלו אותי. מה יבוא הבוס ויגיד, שמה, בורא עולם אמר לי פה באוזניה, שמה, זה לא טוב בשבילך, אתה צריך משהו יותר טוב. אתה מה תגיד, תודה רבה. תודה רבה, תגיד לו שיברך אותי, ואתה הולך, הכל, אין פה בחירה, אין שום דבר. אז זה לא עובד ככה, השם שוטל בבוס, פתאום חושב להביא מישהו אחר, פתאום הוא חושב על דברים אחרים, פתאום אתה לא נראה טוב בעיניו. אז אתה, שאתה רואה את כל התמונה הזו, אתה מתבאס, מה, ככה הוא מפטר אותי? אתה לא יודע שיש לבור עולם תוכניות אחרות בשבילך. אז למה הוא קיבל אותי? אז לתקופה הזו זה היה לך טוב, לפי מה שבור עולם ראה, הכשיר אותך לדבר מסוים, או לא משנה. עכשיו הוא רוצה להעביר אותך מסלול אחר, כי גם בור עולם מפגיש אותנו עם אנשים שונים, לפי מה התיקון שאנחנו צריכים לעשות בזה העולם. אז התפילה תמיד צריכה להיות בצורה כזו שבור עולם, אתה יודע מה הכי טוב בשבילי. לכן לא אכפת לי, כן יקבלו אותי, לא יקבלו אותי. הזיווג הזה או לא הזיווג הזה. רק מה תעשה שזה יהיה בצורה הכי טובה, ומה שתיתן לי אני אקבל את זה באהבה בעזרת השם. ולקראת הסוף אנחנו נראה איך עושים את זה גם. אז נחזור לכלל שלמדנו מרבי נחמן, שבורא עולם תמיד משפיע שפע, ועיקר המניעה מחמת המקבלים. אז אם ראית שיש לך איזשהו חיסרון, מה אתה עושה? אתה לא מאשים את בורא עולם. אתם מכירים שמאשימים מישהו? מצביע על מישהו, אצבע אחת עליו, אתה מאשים אותו אצבע אחת למעלה, מאשים את בורא עולם, אבל שלוש אצבעות מופנות אליך, שאתה השם הכי גדול. כי הכל זה ממך. בורא עולם שהאדם הראשון חטא בעץ הדעת, תדעו לכם, בגן עדן, אם לא היה חוטא, אז כולנו היינו בגן עדן, לא גן עדן כמו שיש עכשיו. גן עדן משהו פה בעולם הזה, זה, אי אפשר להסביר את הגן עדן הזה. אבל הוא חטא. טוב, זה לא הבעיה. הבעיה היא הייתה אחרת, יותר גדולה. שבעולם אומר לו, תגיד לי, מה עשית? מה עשית? למה חטאת? למה עברת על רצוני? מה הוא עושה? ישר מפנה את האצבע על אשתו. לא, היא נתנה לי מן האצבע אוכל. מאשים את אשתו. אם הוא היה אומר, חטאתי, עשיתי טעות, התגבר ביצר הרע, היה נמחל, נגמר התיקון. אבל הוא מאשים את אשתו. אשתך? זה מה שאתה אומר? אין בעיה, הולך לאשתו. חווה, אני ציוויתי לא לאכול מן האצבע. למה אכלתם? אכלתי? הנחש, הוא בידה אותי. מאשימה עם האצבע, אותו דבר. את הנחש, אז הוא אותה, היא את הנחש, אחר כך הוא הלך לנחש. אבל דוד המלך, שהוא חטא עם בת שבע, וחזל כבר אומרים, כל אומר דוד חטא, אינו לא טועה, והייתה כבר מיועדת לו מששת ימי בראשית וכו', אבל לפי הגדלות של דוד המלך, שבעולם מתדקדק עם צדיקים כחוט השערה, בא אליו נתן הנביא. ולא אומר לו חטאת, עושה לו סיפור. אתם מכירים את הסיפור? תגיד לי, יש איזה אדם שעשיר עם הרבה כבשים, יש אחד עני, יש לו כבש אחד, מזה הוא אוכל, מזה הוא שותה, הכל מתחמם מהצמר. בעשיר הזה לקח את הכבשה הזאת מהעני. מה הדין של העשיר? אומר דוד המלך, מה הדין שלו? בן מוות הוא. איך הוא עושה דבר כזה? אומר לו נתן הנביא, אשריך, זה אתה. זה אתה. באותו רגע שהוא הוציא מהפה שלו בן מוות, הוא נגזר על דוד המלך מיטה. הוא גזר על עצמו. אדם, תדעו לכם, זה גם היום. בעולם, איך דן אותנו? אנחנו פוסקים את הדין על עצמנו. מראים לנו כביכול למישהו אחר שעשה משהו דומה למה שאתה עשית. ואתה אומר, מה, איך הוא עושה דבר כזה? וזה אסור, וזה עוולה. ואתה אומר, יופי, זה אתה. קצת תחפושת אחרת וסיפור אחר. לכן רבי נחמן אומר, מאוד צריך להיזהר. אתה רואה כל מיני דברים, אתה שומע כל מיני סיפורים, אל תשפוט. אל תשפוט אף אחד. כי מספרים עליך, ואתה לא יודע מה יכול לקרות בשמיים. דוד המלך מספרים לו את הסיפור הזה, נתן הנביא, והוא אומר לו, בן מוות, הוא אומר לו, זה אתה, אתה עשיר, יש לך אנשים, יש לך הכל. מה לקחת לאור, יח איתי, את האישה היחידה, הכבשה היחידה שהייתה לו? מה הוא יכול לעשות? אתם יודעים מה יכול לעשות דוד המלך? במקום. לא אצבע מאשימה. יכול לבוא, רגע מה, אבל היא מגורשת, והיה כתב, וכל מי שיוצא למלחמה נותן גט. כדי שאם יקרה לו משהו, יהיה בשבי, שהיא לא תהיה אגונה. אז הנה, הכל היה בסדר, וגם אם קבלה יכול להגיד, היא מיועדת לי מששת ימי בראשית וכו'. הוא לא אמר את זה. אתם יודעים מה הוא אמר? אתה צודק. חטאתי. חטאתי! ובגלל שהוא אמר חטאתי, נמתק הדין מעליו והתבטל ממנו אמיתה. התבטלה אמיתה. האדם הראשון לא אמר חטאתי, הוא הפיל את זה על אשתו. אשתו לא אמרה חטאתי, היא הפילה את זה על הנחש. לכן הביאו מיטה לעולם. אבל דוד המלך לא התחיל, היה לו תירוצים טובים. הוא לא אמר תירוצים, חטאתי. חטאתי. אתה מודה בחטא, מודה ועוזב ירוחם. התבטלה מיטה באותו רגע. תבינו מה זה. אז אם אנחנו מבינים שיש איזה צמצום, ואנחנו לא מקבלים מה שאנחנו רוצים, בכל מיני עניינים, ברוחניות או בגשמיות, זה לא מצד בורא עולם. תזכרו את זה טוב, זה מצידנו. אנחנו עשינו צל לעצמנו. יש אחד עושה צל פותח שמשייה, ואתה לא מקבל את אור השם. מה עושה את הצל, רבותיי? עד עכשיו דיברנו על הצל. דיברנו על שבור עולם תמיד משפיע בנו שפע. רוצה לתת לנו, רוצה להעניק לנו שפע אינסופי. מה יוצר את הצל? אז נמשיך קצת. כי אור השם יתברך שופע עליו תמיד, אך האדם על ידי מעשיו הרעים עושה צל לעצמו, שאין מגיע עליו אור השם יתברך. ולפי מעשיו, כן נעשה הצל המון יהיה אור השם יתברך. הוא מגיע לו החיסרון לפי המעשה שעל ידה נעשה הצל. אז מה עושה את הצל? דבר גשמי. החטא שלך. זה שאתה עשית דברים שגשמו אותך. על ידי מעשיו הרעים עושה צל לעצמו. והנה הצל הוא מדבר גשמי שעומד נגד דבר רוחני, כמו גשם עץ ואבן, נגד אור הלבנה, והחמה עושה צל. וכן ליקוי חמה ולבנה על ידי צל הארץ. מה זה ליקוי חמה? אנחנו יש שמש, היא מהירה בירח, בלבנה, ואנחנו רואים את האור. אם כדור הארץ עובר ביניהם, נעשה ליקוי חמה. כדור הארץ מפסיק שהאור של השמש לא מהיר בלבנה, בירח. אז אמרנו, דבר גשמי מפסיק את האור, אין אור, עושה צל. אז מה אומר רבי נחמן? וכן החמה בעצמה וכו'. על כן האדם כפי גשמיותו וכפי מעשיו, כן עושה צל בעצמו שמונע ממנו אור ושפע של השם יתברך. האדם כפי המעשים שלו עושה צל בעצמו. וזה מונע ממנו את האור השם. אתה לא מרגיש אור השם יתברך. לא מרגיש תפילה, מתיקות. מרגיש ריחוק מהבורא. אין לך טעם במצוות. צמצום בפרנסה. חולאים. כל מיני מניעות, קשיים. חסמים. לא הולך לו. הוא לא מבין למה. אומר רבי נחמן, עכשיו אתה תבין. כפי המעשים שלך, ככה אתה עושה צל לעצמך. אבל אם האדם מבטל עצמו ואינו כלל מזה העולם, אז אינו עושה צל. הוא מקבל אור השם יתברך. כמה שאתה תבטל את עצמך, כמה שאתה תבטל, מה זה לבטל את עצמך? תבטל את עצמך מפני רצון הבורא יתברך. אם בורא עולם מצווה ממך ואומר לך, תתנאי כך וכך, תעשה כך וכך, וגם לך יש רצון, אבל אני רוצה אחרת הבורא. אני רוצה לעשות משהו אחר ממך, אתה רוצה שאני אלמד, אני רוצה לעשות דברים אחרים עכשיו. אתה רוצה שאני אשמור שבת, אני רוצה, אתה רוצה שאני אתלבש כך, אני רוצה להתלבש אחרת. זה הרצון שלנו, אם אנחנו מבטלים את הרצון שלנו מפני רצון הבורא יתברך, אתם יודעים מה קורה? אתם מסירים את כל המחיצות. אתם יודעים, כל העולם הזה, כל העולמות בעולם מאיר, אמרנו זה אור אלוקי, אור אינסופי. שואל הבעל שם טוב הקדוש, אם זה אור אלוקי, אור אינסופי, למה אני לא רואה אותו? אתה אומר, בעולם נמצא בכל העולמות, עלו את השמיים ואת הארץ, אני מלא נאום השם. מלוא כל הארץ כבודו, כבודו מלא עולם. כל העולם מלא הערות, אומר הבעל שם טוב. אתה רוצה לדעת למה אתה לא רואה? יכול להיות שאדם עומד מול הר גדול, והוא לא רואה את ההר הגדול הזה? אתה עומד מול הר ענק. יכול להיות שאתה לא רואה את ההר? יכול להיות דבר כזה, איך יכול להיות? הר גדול. רבי נחמן אומר, כן, אתה יודע באיזה מציאות? אם תיקח מטבע. ואת המטבע הזה אתה תשים מול העין שלך, אתה לא תראה אפילו את ההר הגדול. אם תיקח מטבע ותשים את המטבע מול העין, אתה לא תראה אפילו הר גדול. אם תרחיק את המטבע מהעין, אז אתה תתחיל לראות, תראה יותר ויותר ויותר, עד שאתה תראה את כל ההר. אז אומר רבי נחמן, תדע לך, המטבע הזה שמול העין שלך, זה הצל שאמרנו. כל הגשמיות, כל התאוות. אם רק על זה אתה מסתכל, ודאי שלא תראה את בורא עולם. ודאי שלא תרגיש את השם יתברך. אפילו שמלוא כל הארץ כבודו. הנה, הר גדול מול העיניים שלך, אתה לא רואה שום דבר. למה? מטבע מול העין. המטבע זה כלל התאוות שיש, אבל למה דווקא מטבע? כי במיוחד תאוות הממון. במיוחד תאוות הממון שיכולה לסנבר את הבן אדם לגמרי. שהוא לא יראה את השם, השם יתברך מולו, לידו, מלווה אותו, מחיה אותו. הוא לא מרגיש שום דבר. גם אם תבוא ותדבר איתו, אם הוא לא יסיר את המטבע הזה, הוא לא ירגיש כלום ולא יראה שום דבר, והוא תמיד ירדוף. מה עושים לסוס? אתם יודעים? סוס, כדי שבאמת יהיה מרוכז, עכשיו לא יסתכל כל רגע על הסוסה ההיא ועל הסוסה ההיא, שמים לו ככה בעיניים. והוא מרוכז. אם אנחנו נסלק מהעיניים שלנו את המטבע הזה, שזה כלל כל התאוות וכל הקשיים והניסיונות שאנחנו עוברים בחיים שלנו, כל הדברים שמגשמים אותנו, מיד אתם תראו אור אלוקי. ככה אומר רבי נחמן בסדר. מיד אתם תקבלו את האור של השם הזה, השם שמאירה עלינו. רק תסיר את הצל. זה דברי רבי נחמן. אני לוקח אתכם עכשיו לדברי הרמח"ל הקדוש. הרמח"ל יום שישי זה ההילולה שלו. הרמח"ל היה קודש קודשים. חי לפני כ-300 שנה. היה צדיק גדול. כבר בבית שלו שהוא היה קטן, גילו שהוא לא כמו שאר האחים. שהם היו גדולים. אבל היה לו זיכרון, כל מה שהיה לומד, היה זוכר את זה. כושר, איזה הבנה הייתה לו. בגיל 14 ידע לא רק את הש"ס ואת כל התורה שבעל פה, ידע את כל כתבי הארי, כל הקבלה. אתם מדמיינים את עצמכם בגיל 14? איפה היינו בגיל 14? אז הוא בגיל 14 בקיא בכל תורת הקבלה, ישר והפוך. והרמח"ל רבי משה חיים הוא גר בפודובה שבאיטליה. שם הוא גודל ולמד אצל רבי ישעיהו בסן, הוא היה הרב שלו. הגיע לגיל 20 רבותיי, ותוך כדי שהוא לומד, הוא שומע קול שמדבר אליו. קול שמדבר אליו, רוצים לגלות לך סודות התורה. רוצים לגלות לך, והוא לא מבין מי מדבר אליו. והקול הזה חזר עד שאחרי כמה ימים, תוך כדי שהוא לומד, הוא שומע קול שמגלה לו סוד, איזה פסוק על פי הקבלה. ואחרי כמה זמן עוד סוד ועוד סוד, עד שהוא כותב פירוש על קהלת, ומתגלה אליו מגיד מהשמיים, והמגיד הזה מתחיל להדריך אותו, ומגלה לו סודות בקבלה, ונותן לו הכנה וכל מיני תיקונים, שהוא אומר אם תעשה את זה, אליהו הנביא מלאך הברית יתגלה לך. והוא יגלה לך דברים יותר גדולים ממה שאני גיליתי לך. והוא עושה את זה, ואליהו מתגלה אליו. והוא מתחיל לכתוב, אתם יודעים מה הוא כותב? זוהר חדש, הנה היה לנו הילולה, לרבי שמעון בר יוחאי. שבוע לאחר מכן, הרמח"ל. הרמח"ל מתחיל לכתוב זוהר חדש בארמית, בדיוק הלשון של הזוהר. וכמו שלרבי שמעון יש תיקוני זוהר, 70 תיקונים על המילה בראשית, רבי שמעון כתב, יש בראשית ברא אלוקים, המילה הראשונה בראשית, 70 פירושים על פי הקבלה. מה עשה הרמח"ל? סוף התורה איך היא נגמרת, לעיני כל ישראל. בוא אני עכשיו מגלה לך 70 פירושים על עיני כל ישראל עד לסוף. בלשון של הזוהר. מדהים. ושם כל מיני נשמות הצדיקים מתגלים אליו, כמו שאלה רבי שמעון. אבל מה קרה? התחילו להתנגד אליו. למה? כי לפני הרמח"ל היה תקופה של השבתאות, שבתאי צבי, יימח שמו וזכרו. הוא היה משיח שקר. אתם יודעים מה זה משיח שקר? שהוא אומר לכולם אני משיח? אבל זה לא כמו היום יגידו לך יבוא איזה אחד, אני משיח, היה איזה אחד חושב שהוא משיח, יש כל מיני כאלה. אז הוא החליט, אחד החליט, רצה לטפל בעצמו. אז הלך לפסיכיאטר, לטיפולים. הרבה טיפולים. שהוציא אותו מהדמיון שנכנס בו שהוא משיח. ועשה טיפולים, 15 טיפולים ארוכים. ובטיפול האחרון הוא מגיע אליו עם מתנה. אומר לו, תודה רבה, אני מרגיש שזה הטיפול האחרון. הוא אומר לו, למה? הוא אומר, כבר זהו, זה עזר. עזרת לי. הוצאת ממני את הדמיון הזה, אני כבר לא משיח. הוא אומר, מה? אני לא משיח. תודה לך, הצלת לי את החיים. זה בשבילך. להתראות. ומסתובב והולך. והפרופסור, הפסיכיאטר לא מבין. הוא אומר, ברוך השם. אז הוא מסתובב אליו ואומר לו, קראת לי? נכנס בו, עכשיו ג'וקחה, שם ישמור, כן? כבר לא משיח. אבל השבתאי צבי הזה לא היה ככה, כמו אותו אחד. הוא היה כביכול תלמיד חכם, בעל רוח הקודש. הוא לא איתה את העם, הוא איתה את הרבנים. הרבנים שהיו באותה תקופה הלכו אחריו, אמרו, כן, הוא משיח, תתאמינו עכשיו איזה גדול הדור. וכל הגדולי דור אומרים לנו עכשיו, וכל, אתם רואים את זה בכל הסרטונים, כל השיעורי תורה, כל הרבנים כביכול מסכימים, הרב הזה משיח, לא העמך. ואם הרבנים אומרים, מה עושים? מקשיבים להם, אז כולם הולכים אחריו. והוא התאה את כולם. בתה תקופה היה צדיק קדוש, התז, ורבי דוד סגל, שלח את התלמיד שלו, או את החתן, אני לא זוכר, לך תבדוק אם... באמת, הוא משיח, לך. והלך אל אחריו, והלך אליו. הוא רואה שהוא מבין, חכם, תלמיד חכם, בקי בהכל, פשט, רמז, דרש, סוד, כל ה... ואז הוא חזר אליו. נו, מה אתה אומר, משיח או לא משיח? הוא אומר לו, אני אגיד לך את האמת. לא. הוא אומר לו, למה? מה ראית? הוא אומר, משיח לא שוכב פרקדן. אתם יודעים מה זה פרקדן? אסור לישון פרקדן, לשכב על הגב. כשאדם הולך לישון, לא טוב לישון על הגב או על הבטן. ישנים על הצד. גם על פי הפשט, גם על פי הרפואה, זה טוב, טוב לעיכול. שישנים על צד שמאל, במיוחד על צד שמאל, ובחצות לילה, תכף אני אגיד זה כבר על פי הקבלה, אבל לישון על צד שמאל זה טוב לעיכול, זה טוב גם לחלומות רעים, שיש לאדם חלומות רעים, אז הלב הוא בצד שמאל, אתה קופה את צד שמאל, יצר הרע נמצא במדור השמאלי, בחדר השמאלי בלב, אז זה כביכול קופה גם טוב לבריאות, גם טוב לנשמה, ועל פי הקבלה אתה קופה את הסיטרא אחרא, כל הכוחות החיצוניים, כוחות שלילים אתה קופה, ובחצות לילה טוב להתהפך על צד ימין. שאלו אותי איך אני אדע מתי חצות לילה כדי להתהפך על צד ימין, אז תדעו לכם, זה קורה אוטומטית, זה קורה אוטומטית, תנסו את זה, תבדקו אותי. האדם שיתרגל לישון על צד שמאל, זה אדם שלא רגיל לישון על הצד, זה מאוד קשה. אבל הכל עניין של הרגל, הרגל נעשה טבע שלי. לא התהפכתם בצד ימין בחצות, לא נורא, גם בשתיים, בשלוש זה גם טוב. לא התהפכתם כל הלילה, הייתם על צד שמאל, מצוין. לא לישון על הגב ולא לישון על הבטן, ובמיוחד הגברים. בסדר? די לחכים הברמיזה, אבל זה לכולם טוב. אומר לטז, ראיתי אותו שוכב על הגב. משיח לא ישכב על הגב. והלכו, בדקו אחריו, ויש עוד מי שאומר שעוד בדקו וראו אותו קושר נעליים. בפשטות, אתה יכול לדבר קבלה, יכול לדבר הכל, אבל לא שים לב על הדברים הקטנים. בדקו איך הוא קושר נעליים, על פי ההלכה, שולחן ארוך, אנחנו יודעים, קושרים, שמים רגל ימין, קודם את הנעל, אחר כך נעל שמאל, בסוף קושרים נעל שמאל ועוברים לקשור את נעל ימין. הוא לא עשה את זה. הוא לא הקפיד על זה. אין מצב שמשיח לא יקפיד על הלכה בשולחן ארוך. ואז יצאו כביכול והכריזו שהוא לא משיח, וזה משיח שקר, ואז הוא יצא ועם ירדתו, ובגלל שהיו הרבה אחריו, אז זה גרם לכולם גם, מה זה לכולם? להרבה מאוד מהעם להמיר את דתם, וזה עשה מכה קשה מאוד, מכה קשה מאוד. ובגלל שהייתה את המכה הזאת, אז הרמח"ל היה ממש קרוב לתקופה. אז פחדו מזה. מה, עוד מקובל עכשיו? מתעסק, הוא היה מתעסק עם שמות קודש, ייחודים הרמח"ל, אמר, הגיע להשגות על ידי ייחודים. ומתגלים אליו נשמות, וכותב זוהר, כמו זוהר, ובארמית, קבלה. רבותיי, תיזהרו ממנו. מה, מסכן הרמח"ל. ולקחו רבנים, דיינים גדולים, שעשו עליו כביכול בית דין. ואמרו לו, אתה צריך לסגור את כל הכתבים שלך. אל תכתוב יותר בקבלה, בטח שלא בלשון של ארמית, כמו של הזוהר הקדוש. אל תתעסק עם ייחודים. השביעו אותו. כפו עליו. הוא אמר שבאמת הוא לקח את כל הכתבים, שלחו את זה לרב שלו, הרב ישעיה בסן, בתיבה, אסור לו לפתוח את הכתבים האלו. רבותיי, אבל הרמח"ל עם הזמן, הוא עובר לאמסטרדם. ושם עוד פעם עושים עליו כביכול בדיקה, אתה הפרת את השבועה, אתה הנה, אתה רוצה להדפיס ספר, ועוד פעם השביעו אותו ועשו לו בלגן. עד שהוא התחיל לכתוב, החליט לכתוב בעברית, כביכול לא בשפה של הזוהר, הוא ירד בלשון הקודש, הוא כותב, מה זה ירד? זה מעלה גדולה, כן? אבל כביכול שזה לא יהיה בלשון של רבי שמעון בר יוחאי. וכתב שתי חיבורים ענקיים. הוא אמר, אני אעשה להם תרגיל. הם לא מרשים לי שאני אכתוב קבלה, אז אני אכתוב את הקבלה בשפה פשוטה. וכתב את הספר המפורסם מסילת ישרים, שתקופה לאחר מכן, כמה שנים אחר כך, הגאון מווילנה היה. והוא אמר, אם הרבי הזה היה חי, הייתי הולך לקבל את פניו ברגל. והוא אמר, כל תורת הקבלה נמצאת בשני פרקים הראשונים של מסילת ישרים. מה זה מסילת ישרים? אנחנו יודעים, זה ספק שעוסק בתיקון המידות. בתיקון המידות. זריזות, זהירות, נקיות וכו'. דרך סנולה לעבודת המידות. שם הוא הכניס את כל תורת הקבלה. אתה תקרא, אתה לא תבין, לא תמצא שם את הקבלה. מי שיש לו עיניים, כמו הגאון מווילנה, לדוגמה, הוא רואה שם את תורת הקבלה. אם היה חי, הוא אומר, הייתי הולך אליו ברגל. ואחרי שהגאון מווילנה אומר דבר כזה, למרות שהרמח"ל כבר נפטר, כל אש המחלוקת ירדה. ואז הרמח"ל התפרסם בכל העולם כולו. אז אני עכשיו הולך לקרוא לכם קטע מספר דרך השם, שהוא גם כתב את זה אחר כך. קטע מדהים, שעוסק במה שלמדנו עד עכשיו. תראו את הלשון של הרמח"ל. ואולם סיבת כל מצבי האדם, חשכתו ויירותו. כלומר, אתה רוצה לדעת, כל המצבים שעוברים עליך בחיים, חשכותו, החשכות, הקטנות, שלא הולך לך כמו שאתה רוצה, או בהירותו. מה זה בהירותו? שבהיר לך. ברור. מרגיש את בורא עולם. הכל טוב. פרנסה 10. אישה 10. בריאות 10. הכל טוב. כל שכן ברוחניות הולך לי טוב. אתה יודע מה? מה גורם לכך? שפעם אחת בהיר לך, פעם אחת חשוך לך. הנה יערת פניו יתברך אליו. או יתעלמו ממנו. מתי שבורא עולם מאיר לך פנים, אז בהיר לך, טוב לך. מתי שבורא עולם מעלים את פניו ממך, לא טוב לך. לא ברוחניות ולא בגשמיות. וכמו שרבי נחמן אומר, בשפה של הרמח"ל רק. רבי נחמן אומר, כל החסרונות שיש לאדם, אישה, בנים, ממון, רפואה, הכל זה מצד האדם בעצמו, נכון? שאנחנו עושים צל. עכשיו אומר הרמח"ל מדבר כביכול מהסתכלות של בורא עולם. כל מה שעובר עליך בחיים, שמאיר לך, החיים מחייכים לך או לא, זה תלוי אם בורא עולם מסתכל עליך, מאיר פנים אליך או מתעלם ממך. רגע, אבל אמרת לי, רבי נחמן אומר שבורא עולם תמיד משפיע, תמיד מאיר וכל המחיצה מצידי. כי הנה כל מה שהאדון ברוך הוא מאיר פניו, מתרבה הזוך והשלמות במי שהגיע אליו הערתו. מי שבור עולם מאיר לו פנים, אתה מסודר. אתה מגיע לזכות, אתה מגיע לשלמות. והזוך הוא כפי שיעור ההערה, כך הוא שיעור השלמות והזכות הנמשך ממנה. כפי כמה שבור עולם מאיר בך יותר, השלמות שלך יותר גדולה. טוב לך יותר בחיים. והפך זה האלם. כמה שבור עולם מעלים את פניו ממך ולא מאיר בך, ככה הפוך קורה לך. הפוך. אז אדם שהוא מתוסבך מאוד, אז שידע כביכול, שיבין, ברור עולם, לא מאיר בי. מתעלם ממני. לפי מה שהרמח"ל אומר. אבל למה? שימו לב. ואומנם האדון ברוך הוא מאיר תמיד למי שיתקרב אליו. ואין מניעת טוב מצידו כלל. אלא מי שלא יתקרב אליו, יחסר הערתו. והמניעה מצד המקבל, לא מצד המשפיע. מוכר לכם? המניעה לא מצד בורא עולם, מצידנו. אתה רוצה להתקרב אליי? בום, מאיר בך בורא עולם אור. זה תלוי ברצון שלך. ובעוד דבר שעכשיו אנחנו נראה בהמשך. אתה לא רוצה להתקרב אליי? בסדר. אז עשית מסך, ואז כביכול הצל שאתה עושה לעצמך לא נותן לאור פני השם יתברך להאיר בך, אז מגיעים, על כן אין אלוקיי בקרבי, מצאוני כל הרעות האלה, ככה כתוב בתורה. אין אלוקיי בקרבי, לא המשכת בתוכך אלוקות. אתה, זה אתה קובע. אז על כן מצאוני כל הרעות האלה, כל הרעות שבאים עלינו. והמניעה מצד המקבל, לא מצד המשפיע, והנה גזרה החוכמה העליונה, שהעושה אותם העניינים שציווה, דהיינו כלל כל המצוות, ככה בורא עולם גזר. מי שעושה ומקיים את המצוות, בכל מעשה מהן שיעשה, יהיה מתקרב על ידו מדרגה מהמדרגות הקרובה אליו יתברך. אתה יכול תמיד להתעלות ולהתקרב לבורא עולם יותר ויותר. איך אני מתקרב? איך אני מסלק את כל הצללים שמפריעים, את כל המחיצות, את כל הגשמיות? איך אני מסלק את המטבע שעומדת לי מול העין? אומר הרמח"ל, אתה יודע? אל תנסה לחפש עכשיו כל מיני מיסטיקה וסגולות. בעולם כבר אמר לך בצורה מדויקת, בצורה מדויקת, על ידי המצוות שהוא ציווה אותנו, כל פעם שאתה עושה עוד מצווה ועוד מצווה, אתה מתעלה עוד עילוי ועוד עילוי, ומסלק עוד מחיצה. ותגיע לו על ידי זה מדרגה מהמדרגות הערת פניו, כי בעולם יכול להעיר עוד פנים ועוד פנים ועוד פנים. אם הוא יאיר בך מיד את כל הפנים, מה יקרה? אדם יכול להסתכל על השמש, להתעבר. להתעבר. אדם עושה ניתוח לייזר לעיניים, אתם יודעים מה עושים לו אחר כך? מכסים לו את העיניים ושמים שילך עם משקפי שמש, כי זה מזיק לעין אחר כך האור. בהדרגה. אז מה, אתה רוצה מיד לקבל את אור פני השם? פעם אחת זה קרה שמקבלים את אור פני השם. אתם יודעים מתי? למדנו את זה. ביציאת מצרים. בורא עולם... כביכול, עם ישראל הוא כל כך שקועים בממתת שערי תומה, אז בורא עולם יאיר אור עצום, עיוור את כל הקליפות, את כל המצרים שהם כביכול ביטוי לכוחות שליליים לסטרא אחרא. עיוור את כולם, נתן לעם ישראל הרגשה של התרוממות, הוציא אותם ממצרים. אבל בורא עולם אמר, זהו, הערה שנתתי לכם, גילוי פנים עוצמתי, זה רק כדי להוציא אתכם. עכשיו אני לוקח ממכם ותעבדו על זה בספרת העומר, יום, יום, כל פעם, עוד קצת, תלו מדרגה אחר מדרגה. מתי זה קורה עוד פעם? בעל תשובה שרוצה לחזור בתשובה. בעולם מאיר בו פנים פתאום, ככה נותן לו אורות, נותן לו התלהבות, התחזקות, רוצה, לא אכפת לו אף אחד עכשיו, ותרבום, הכל נופל. ומתחיל לחשוב, רגע, אולי עשיתי זה מהר מדי, אולי עשיתי ככה, אולי ככה, ומתחיל לאט לאט להוריד ולרדת עד שהוא מתרחק מבורא עולם. בעולם העיר בך בכוונה, תראה, אתה מסוגל, אתה יכול, אני רוצה אותך. הגביע אותך, עכשיו תעבוד על זה בכוחות עצמך, ואני איתך לאט לאט שתוכל לקבל את זה באמת. אומר הרמח"ל, איך תדע לך על ידי כל מצווה ומצווה שאתה עושה? אתה מתחבר לאלוקות. כל מצווה שלך. או לא תעשה, ישב אדם ולא עבר עבירה, נותנים לו שכר כי עושה מצווה. עכשיו אתה יש לך ניסיון, ואתה מתגבר לא לעשות את זה, כמה שיש בך תאווה יותר לעשות את זה, ואתה מתגבר על זה, אז משפיעים עליך שפע עוד יותר גדול, ואתה מסלק עוד מחיצה, ובפרט אדם שנכשל בחטא מסוים והוא יצר מחיצה, כי החטא, מה שעושה הוא יצר מחיצות בינינו לבין הבורא יתברך. אז אם אתה רוצה להסיר את אותה מחיצה ספציפית בעולם בכוונה, מביא אותך לאותו חטא. לא שטיפול חס ושלום. הוא מעורר בתוכך חשקים וכל מיני רצונות לאותו חטא, והפעם יש לך בחירה, או שאתה נופל בזה עוד פעם, או שאתה כופה את עצמך, ואם אתה כופה את עצמך, זה התשובה, זה התיקון. מיד אתה מסלק את הצל הזה ומאיר עליך אור השם. כפי הקרבה שנתקרב אליו, והתעצם בו מדרגה מן השלמות, עוד מצווה עשית. כמובן, רבותיי, שאתה מכוון לזה. גם אם לא תכוון לזה, אתה מתקרב, אמרנו את הכלל. אבל כמה תכוונו, הנה אני עכשיו עושה מצווה, או אני נזהר בלא תעשה. ואתם מכוונים שעל ידי המצווה הזו אתם נדבקים באינסוף ברוך הוא, להסיר את כל המחיצות, להמשיך עלינו אור פני השם. רבותיי, זה קורה הרבה יותר עוצמתי, הרבה יותר גדול אם הייתם מקיימים את המצווה בלי הכוונה הזאת. אז על ידי המצווה אנחנו מסלקים את הצל, ומיד בורא עולם, תזכרו את המשפט, אמנם האדון ברוך הוא מאיר תמיד למי שיתקרב אליו. מיד אתם מתקרבים אליו, מיד אור השם יתברך מאיר בכם. זה על ידי מצוות עשה. ולא תעשה. אבל העבירות, מה עושות העבירות? כל מעשה מהן שיעשה אדם חס ושלום, הנה יתרחק על ידו ממנו יתברך מדרגה מה, והתווסף על ידי זה מדרגה ממדרגות העלם הערתו והסתר פניו. עוד חטא, עוד העלם. עוד חטא, עוד העלם. הוא לקח את כל תורת הקבלה, כי לא רצו שהוא ידבר בגלוי, והלביש את זה בשפה כזו. לא אומר לך, עוד חטא, גיהנום, ואם לא שמעת שבת, ואם שלא הולכת צנוע, הוא לא מדבר מזה. אני רוצה, אני רוצה ללמד אותך איך להמשיך אור אינסוף עליך. איך תתעצם, איך תדבק באלוקות, איך תזכה שאור פני השם יסתכל עליך, יאיר בך, לא יהיו לך חסרונות, לא ברוחניות ולא בגשמיות. הדבר עולם מתן תרי"ג מצוות, כל מצווה מחברת אותך, המצווה משון צוותא, מחברת אותך לאלוקות, לקדוש ברוך הוא. כל עבירה, כמו מעבר לנער, לוקחת אותך למקום אחר. חטא, מחטיא את המטרה. אז כל חטא, עוד העלם על האלוקות, עוד הסתר פנים. אחר כך אתה שואל, למה אני מנסה לדבר עם בורא עולם, אני לא מצליח, אין לי מילים, אני מרגיש שהוא לא שומע אותי, אני בא להתפלל, אין לי חשק בתפילה, קשה לי לקום בבוקר לתפילה, ללמוד תורה, לא מאיר לי בכלל, איך יאיר לך פנים, איך? יצרת כל מיני מסכים, ירד את המדרגות, אז העלם, בורא עולם מתעלם ממך כביכול, אור השם בהעלמה. אז פה הוא נתן לנו כלל על פי תורת הסוד, מה המצווה עושה ומה החטא. והתווסף עליו על ידי זה מדרגה ממדרגות העלה מערת, ערתו יתברך והסתר פניו, והתעצם בו על ידי זה מדרגה מן החיסרון, שהיא תולדה של מדרגת העלה. כלומר, על ידי החטא שעשית, אור השם יתברך נעלם ממך, ומתחיל להיות בך חסרונות. ומכאן כל החסרונות של האדם. ברוחניות ובגשמיות. מה עושים רבותיי לקראת סיום השיעור? אני רוצה שיהיה לנו למעשה. אחרי כל הידע הזה שלמדנו עכשיו, שזה דבר עוצמתי, רק להישאר עם הידע הזה. להבין שבורא העולם, כל החסרונות זה מאיתנו, תמיד משפיע בנו, תמיד הוא נותן לנו. ראה, כתוב בתורה, אנוכי נותן לפניכם ברכה וקללה. אצל בורא העולם אין ברכה וקללה, אור אין סוף פשוט. ראה אנוכי נותן לפניכם, אומר רבי נחמן ברסלב, לפניכם ברכה וקללה. הברכה או הקללה זה אתם קובעים. האור שאני מוריד זה אור פשוט, אתם תביאו כלי של ברכה, יהיה ברכה אם האור ייכנס לבפנים. אם תביאו כלי של קללה, אם האור האלוקי ייכנס בפנים, יצא קללה. לא נשים. רבותיי, זה שינוי ממה שאנשים חושבים. לשנות קצת את החשיבה שלנו, אדם עושה מצווה, שכר, עושה חטא, מקבל עונשים, נקמה, גיהנום, זה משהו אחר לגמרי. משהו אחר לגמרי. אתה עושה מצווה, אתה מתדבק באלוקות, בעולם מאיר בך, אתה עושה עבירה, נעלם ממך אלוקות. כתוצאה מהאלם, תזכרו את המשפט הזה, כתוצאה מהאלם, מיד בחיסרון. מיד בחיסרון. אל תיגע, אומר האבא לבן, אל תיגע עם האצבע בחשמל שלא תתחשמל. אם הוא מתחשמל, מה זה עונש? אבא מעניש, פה מישהו מעניש, חברת החשמל, מישהו, לא, זה תוצאה. הכנסת אצבע לחשמל, אתה יכול להתחשמל. אדם שעשה חטא ועושה עבירה, בכל עבירה יש בזה, יש עבירות שהן חמורות של קרת, שמיד חותך ומפריד בינו לבין אלוקות, מיד. אז הוא לא מרגיש את השם, ואז באים עליו כל מיני איסורים, לא מהווים לו איסורים או נשים. זה התוצאה של מה שעשית. מה עושים? תסלק את כל המחיצות, את כל הצללים. איך מסלקים אותם, רבותיי? דבר ראשון, על ידי ארבע פעולות של תשובה. על ידי ארבע פעולות של תשובה. איך אומר הרמח"ל? מי שרוצה, מיד בורא עולם יאיר בו. התשובה מתחלקת לארבע חלקים. חרטה, וידוי, בקשת מחילה וקבלה לעתיד. זה לא סתם ארבעת השלבים הללו. רבי נחמן אומר שאדם עושה חטא כל העוונות, ותהיה עוונותיו חקוקה על עצמותיו. העוונות חקוקים על העצמות שלנו. האם יש דרך להוציא את העוונות מתוכנו, כל מה שנחקק בנו? ובפרט חטא שאדם רגיל לעשות אותו. הוא לא מצליח לצאת, הוא לא מצליח להשתחרר, כאילו זה קשור בו. אומר רבי נחמן, תדע לך, הווידוי שאתה מתוודע על החטא שעשית, מוציא ממך את כל החטאים. לכן הרמב״ם פסק להלכה בהלכות תשובה, בעניין הווידוי, כל המרבה הרי זה משובח. למה הרי זה משובח? אם תרבה בווידוי, לפי מה שרבי נחמן אומר זה מובן. אני מוציא מעצמי את כל הצירופים, את כל האבונות, את כל החטאים, המשיכה לרע. הרי מה אתה עושה בווידוי ברוא עולם? דיברתי לשון הרע, חיללתי שבת, הסתכלתי הסתכלות אסורה, התלבשתי לא צנוע. כל מה שנחקק בנו אנחנו מוציאים את זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ומתחיל תהליך של ניקוי לנפש שלנו. ועוד צל אתה מוציא ומתחרט, זה הדבר השני, מפעיל את החרטה. אני מתחרט על מה שעשיתי, ריבונו של עולם. אני מבקש מחילה, זה השלב השלישי, תמחה לי. וקבלה לעתיד, אני מקבל עליי מכאן ולאבא לא לעשות את זה. חרטה, וידוי, בקשת מחילה וקבלה לעתיד. יש אומרים, עזיבת החטא, אבל זה כבר קבלה לעתיד. שאדם עוזב את החטא שלו. כי מה יעזור שאדם הנה חרטה, חרטה, והוא עדיין שקוע בחטא? לפחות תראה שאתה רוצה, תדבר על זה, תלמד על זה, ותבקש את בעולם שיעזור לך, ותראה שאתה רוצה, תתקדם. עד שם, לאט לאט הרב, לאט לאט. בסדר, לאט לאט, תראה משהו, תראה. תראה שאתה רוצה, לאט לאט באמת, אבל תתקדם עוד שלב ועוד שלב ועוד שלב. אדם עם אופניים בלי שהוא מזיז את הפדלים מפול. קשה לך, עשת בעלייה, זה טוב מאוד. אוי ואבוי אם לאדם הולך לו הכל טוב, הכל ככה. סימן שזה, הוא לא במקום טוב. אם הוא מבין עכשיו שהולך לו הפוך ממה שהוא רוצה, אז זה בסדר. מנסים אותך מהשמיים. זה הכפרה, ככה אתה מסלק את כל הצללים. ואם אדם יתמיד בזה יום יום בתשובה, רבותיי, אם זה במהלך התפילה, או בפרט בהתבודדות שלו, חשבון נפש, או לפני שהוא הולך לישון, את ארבעת השלבים בתפילה זה כבר נהיה ככה הרגל. אבל אם אדם ייקח את זה ברצינות, ואתה מתוודה, עשיתי כך וכך, ונכשלתי בכך וכך, ואתה מתחרט על זה, ואתה אומר, ריבונו של עולם, אני באמת הייתי אמור להתחרט מעומק הלב, אבל מה לעשות? הלב שלי אטום, אני לא מתחרט מעומק הלב. אני רוצה להתחרט מעומק הלב. אני רוצה לקבל אליה, אבל לא לעשות את זה. תעזור לי, תמחה לי. זה ממתיק מעליו את הדין דבר ראשון. וכבר סילק את המחיצה. כל יום כזה שאתם עושים את הניקוי הזה של ארבעה שלבים של התשובה, אתם מסירים את המטבע מעין, וזוכים להמשיך את אור פני השם עליכם, שיתמיד בזה ירגיש את זה. עכשיו רבותיי, מה קורה במהלך היום בו העולם מדבר איתנו? אתם יודעים איך הוא מדבר איתנו? לפעמים על ידי איסורים, מה לעשות? כל מיני איסורים שקורים לנו. קשיים, שהולך לנו לא כמו שאנחנו רוצים. למה זה? כתוצאה מהאבונות. בעולם רוצה לעורר אותך. אדם הולך לישון, אומר לו, משה קום, והוא מיד מתעורר, יפה מאוד. אבל אם הוא יושן קצת עמוק, לא מספיק משה קום, צועקים לו. לא עוזר לו. מתחילים לנער אותו. לא עוזר לו, יושן יותר מדי עמוק. זורקים אותו מהמיטה, שופכים עליו מים. יש כאלה שזה עוזר להם, יש כאלה שגם לא עוזר להם. כמה שאדם ישן עמוק יותר, אתה צריך להעיר אותו קצת יותר, כי לא יעזור שתגיד לו משהו קום אם הוא ישן עמוק. ככה ברוחניות. אדם שהוא ישן ברוחניות, הוא אולי מנסה לעורר אותו, בוא תתקרב אליי. טוב, אני לא אריד מלאך עכשיו לדבר איתך, כי אתה תיבהל ותיפול, וגם לא תהיה לך בחירה. אז הוא מעורר אותך. איך הוא מעורר אותך? אם אתה חכם ואתה מבין מיידית, אז הוא, מה הוא עושה? מפיל לך לדוגמה את הפלאפון על הרצפה והתכופפת, איזה איסורים. הגמרא אומרת, איזה איסורים. שמת את החולצה ופתאום אתה קולט שהחולצה הפוכה, עכשיו אתה עוף, צריך להוציא את זה וללבוש מחדש, זה איסורים. אנחנו כבר התרגלנו את זה, זה כבר... אתה מכניס יד לכיס, אתה רוצה להוציא שקל, יצא לך 10 אגורות, איזה בסה, צריך עוד פעם להכניס את היד לכיס. איסורים, הגמרא אומרת, זה איסורים. אתה יודע מה האיסורים האלה יכולים לעשות? לזכח אותך, לתאר אותך. אבל מי שאומר לו, משה קם והוא קם, כאילו הוא מבין שזה איסורים. אבל מי שלא, והוא ישן עמוק, צריך לקבל שפעת. לא, הולך, נופל, לא עלינו, לא עליכם, שובר את הרגל, לא, אז וכן הלאה לתיאורים. אולי עד שיתעורר, בסוף זה מגיע למצב שכבר הרופאים יאשים אותו ואומרים לו, תשמע, אנחנו לא יכולים לעזור לך, ואז מסתכל על בורא עולם. מסתכל על בורא עולם. פעם רבי נחמן הלך עם התלמידים שלו ברחוב, ובצד היה קבוצה של אנשים שקראו תהילים למישהו שהוא חולה אנוש. אז רבי נחמן אמר לתלמידים שלו, אתם רואים מה הם עושים? קוראים תהילים לזה שחולה אנוש. אני רוצה ממכם שמה שהם עושים בסוף, אתם תעשו בהתחלה. מה שהם כבר עושים בסוף כבר בקריטי, אני רוצה שאתם תעשו את זה עוד בהתחלה. כי אדם יכול למנוע דברים על ידי תפילות שלו. אז יש לנו אפשרות בכוח התשובה של הבן אדם לנקות את עצמו מכל חטא. כל מה שיסורים שבעולם מביא לנו, כמה שאנחנו ישנים עמוק יותר, צריכים יסורים קשים יותר. אבל עכשיו אני רוצה ללמד אתכם, ובזה נסיים את השיעור בעזרת השם. מה עושים? איך אני יכול להיות ערני? שאני לא אצטרך דברים קשים. כבר בדברים קלים אני אבין את בורא עולם. רגע, אני גם יוכל להבין מה הוא רוצה ממני? כי אם הוא ישלח לי איסורים, אז הוא בא לחפר על איזה חטא מסוים, אני ידע להתוודות על איזה חטא. אז עכשיו אני הולך לקרוא לכם לסיום רבותיי, ובסוף אתם גם תקבלו את זה ממני. מה שכתב רבי אהרון רטה בספר שומר אמונים. אומר כך, תפילה להמתקת הדינים. הוא כותב תפילה שהוא אומר וכן על כל דבר קטן שירה לו, גם שיתהפך חלוקו או שכח איזה דבר לאביו והוא מצטער, כל מיני צער שנוגע לו, לאשתו, לזרעו וכולי, יאמר את התפילה הזאת. הוא חיבר תפילה, אני אעבור איתכם על התפילה הזו בעל פה ואחר כך נחלק לכם את זה בעזרת השם. אני מאמין באמונה שלמה שזה הצער והאיסורים שבא לי הוא בהשגחה פרטית מאמא השם יתברך. והנני מקבל עליי באהבה. וכל זה בא לי מסיבת אבונותיי הרבים. מה קורה פה עכשיו? דבר ראשון. והמודעות. זה כבר לא, זה טוב, אז נפל לי הפלאפון. כל שכן על דברים חמורים וקשים או חולאים ואיסורים קשים. לא, אפילו על דברים קטנים. כי אנחנו, המטרה שלנו להתעורר בדברים הקטנים. שלא נצטרך את הדברים הגדולים חס ושלום. איך מתעוררים? קודם כל מודעות. על ידי התפילה הזו, אני מאמין בונה שזה בא ממך בורא עולם. ולא רק שזה בא ממך בורא עולם, וזה בהשגחה פרטית, אלא כל זה בא לי מסיבת אבונותיי הרבים. כי אין איסורים בלא אבון. אין איסורים בלא אבון. אם אדם קיבל איסורים, זה בגלל האבון שיש בו, ובורא עולם רוצה למרק אותו, לזכח אותו ולהסיר את כל המחיצות. וצדיק אתה השם על כל הבעלי. מה אתה עושה? מצדיק עליך את הדין. כי אם באים עליך דינים, נמשך עליך דין מלמעלה, תמתיק את הדין הזה על ידי שאתה מצדיק את הדין. לא המצביע, היא עשתה לי והוא עשה לי, והיא נתנה לי מן העץ, והנחש נתן לי מן... לא, איך עשה דוד המלך? המתיק את הדין, חטאתי. חטאתי, יש לי מה להגיד, אני לא אומר, חטאתי, זה מה שיש לי להגיד לך בורא עולם. וצדיק אתה השם על כל הבעלי, כי אמת עשית ואני הרשעתי. ויהי רצון שיהיו אלו היסורים לכפרה על אבונותיי הרבים. והנה, מצד הדין הייתי צריך לפרט על החטא. הייתי צריך לפרט, למה באו לי אלו היסורים? בגלל שחטאתי כך וכך, מאיפה אני יודע? והייתי צריך להתוודות על החטא שבסיבתם באו לי אלו היסורים. נכון? מצד הדין, היינו צריכים לעשות את זה. אבל גלוי וידוע לפניך שאין איתי יודע עד מה, מאיפה אני יודע? כל כך הרבה חטאים עשיתי, אני יודע למה האיסורים האלו באו לי על החטא הזה או על החטא הזה או על החטא הזה, אני לא יודע. לכן יהי רצון מלפניך אבי שבשמיים שתמחוק ותשרש את החטא והעוון והפשע שגרמו לי אלו האיסורים, והתמתקו כל הדינים מעליי ומעל ישראל. תמתיק מעליי את כל הדינים, לא רק מעליי, מעל כל עם ישראל. והתהפכו הצירופים לטובה. למה התהפכו הצירופים לטובה? כי שבורא עולם מוריד שפע לבן אדם, אפילו שפע טוב, אם לא מגיע לך השפע הזה, השפע הזה מתהפך לצירוף אחר. אם תעמוד בניסיון זה יחזור חזרה. לדוגמה, שאם אדם זוכה לקבל עליו את הדין באהבה, אז מפשע נהפך לשפע, אותם אותיות, הצירוף ישתנה. ואם היה לו נגע, יתהפך לו לעונג. ואם היה לו צרה, יתהפך לו לצוער או רצה. ואם היה לו מניעה, יתהפך לנעימה. ואם היה לו רעש, יתהפך לו לאושר. הכל, הכל, הכל זה צירופים. בורא עולם נותן לנו איזה שפע מסוים, ואם לא מגיע לנו, אז שלא יקטרגו עלינו, הצירוף הזה מתהפך, חס שלום נגע או כל דבר אחר. ואם אתה אומר את התפילה הזו, עושה את התשובה, אתה ממתיק מעליך את הדין, והופך את הצירוף לטובה. והתהפכו כל הצירופים לטובה, וימשוך חסדים טובים וגולים לנו, לכל בית ישראל עד עולם אמן. וטוב שידע את הנוסח הזה בעל פה. ואם יאמר זה הנוסח, אז נמתקים ממנו בעזרת השם כל הדינים. והתהפכו כל הצירופים לטובה, ויהיו האיסורים כפרה על עוונותיו. ובפרט אם ירגיל את עצמו לומר את זאת על כל דבר קטן. אין שיעור לגודל נחת רוח שיגרום לקדוש ברוך הוא. מיד בר עולם העיר עליך. ושמחה בכל העולמות. כי דרכו של אלוקנו לנסות את האדם באמונתו. ואם מתחזק באמונת השם, אז גם אם נגזרה עליו גזרה חס ושלום, נמתק הדין ומתבטל את הגזרה. לסיכום רבותיי. אז למדנו שאור השם משפיע תמיד. למדנו שהמניעה היא מבחינתנו, שאנחנו יצרנו את החסימה, אנחנו עשינו את הצל, ולמדנו עכשיו איך אנחנו מסירים את הצל הזה על ידי התשובה, ופרט על ידי התפילה להמתקת הדינים שעכשיו עובר עליך צער ואיסורים. עכשיו תגיד את התפילה הזאת. אני אחלק לכם עוד מעט איזה כתוב, אבל אם אתם תתרגלו לומר את זה כמה פעמים, אתם כבר תדעו את זה בעל פה. אז תגידו את זה לא רק על דבר גדול, גם על דבר קטן, איזה אחד קיבל כבר פעמיים דוח, מתקשר אליי, הרב, למה? אתה יכול להסביר לי מה השם רוצה ממני? מה קרה? קיבלתי דוח, עוד 1,000 שקל, עוד דוח. אתה יכול להסביר לי מה הוא רוצה? אני לא מבין אותו באמת. אמרתי לו, ודאי שאני יכול להגיד לך. הוא רוצה פשוט שלא תסמס מתי שאתה נוהג. זה מה שהוא רוצה. מה, קשה? קשה לך להבין את זה? זה מה שהוא רוצה. אל תסמס מתי שנוהגים, לא תקבל דוחות. אבל אם היית בסדר גמור, והשתדלת, ופתאום באו ודפק לך את האוטו, אז פה השאלה באמת נכנסת, מה שם בך רוצה ממני? עכשיו אתה תגיד את התפילה להמתקת הדינים. באמת מגיע לי מחמת עוונותיי הרבים, והייתי צריך להתוודות על זה, אבל אני לא יודע ריבון של עולם בגלל איזה חטא זה, אז תמתיק מעליי כל הדינים, תצרף את הכל, אני מאמין שזה ממך לטובתי. אתה יודע מה אתה עושה בשמיים? אתה יכול להגיד את זה גם אחרי כמה שעות, אדם קיבל מכה באצבע ומאוד כואב לו. הוא יכול לחכות שזה יירגע ואז להגיד את זה. אבל דווקא עכשיו, בשעת הכאב, אם הוא אומר את זה וממתיק מעליו כל הדינים, אתם יודעים איזה נחת זה עושה בשמיים? אתם יודעים כמה מחיצות זה מסלק בינינו לבין הבורא? ואז האמונה יותר מתעצמת ויותר מתקרבים לבורא יתברך שמו. שמתברך יזכה אותנו, שנזכה זכות, רבי חיים, משה לוצאטו, הרמח"ל, יום ההילולה, יום שישי, עשו אותו בנחמן מברסלב, עשו אותו בארון רט, עשו את כל הצדיקים האמיתיים, שממלא כל משות ליבנו לטובה. ויסלה כל המחיצות בינינו לבין הבורא יתברך, ונזכה לאמונה שלמה, ונזכה לכל מה שבא עלינו לקבל באהבה ובשמחה, במתיקות, ונזכה לאהבת השם, שמחה, כן יהי רצון, ונאמר אמן.